שקלים, דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', שורה אחרונה במילים, מותר נזיר לנדבה. מה ההבדל בין צדיק לבין חסיד? צדיק זה אדם שמקיים את כל המצוות כתיקונם. חסיד זה אחד שעושה למעלה, לפנים משורת הדין. גם אם הוא לא חייב לקיים מצווה מסוימת, הוא רוצה לקיים את המצוות. הוא מחפש להדר אפילו במקום שהוא לא חייב. הקדוש ברוך הוא רגלי חסידיו ישמור. אחד שהוא חסיד שהולך לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא שומר עליו שהוא לא ייקשל. אבל החסידים סובלים מזה. למה? מה אפשר לסבול מזה שאדם לא נכשל? הם רוצים להביא קורבן חטאת. קורבן חטאת, אדם מביא רק אם הוא נכשל בחטא בשוגג. למשל, הוא חילל שבת, לא בכוונה, אלא בשוגג, הוא צריך להביא קורבן חטאת. אבל הקדוש ברוך הוא שומר על החסידים שהם לא יחטאו. אז איך הם יוכלו להביא קורבן חטאת? הם מאוד רוצים להביא קורבן חטאת. הם לא צריכים, אבל הם רוצים להביא קורבן חטאת. אומר רבי יהודה במסכת נדרים דף יוד, שהחסידים הראשונים גם מצאו לזה איזושהי המטלה, איזשהו רעיון, מה אפשר לעשות בשביל להביא קורבן חטאת. איך? הם היו עושים נדר שהם יהיו נזירים בתקופה מסוימת. מה זה נזיר? אדם יכול להיות נזיר לתקופה, למשל חודש. מה הוא במהלך החודש הזה כשהוא נזיר? אסור לו להסתפר ולהתגלח, אסור לו להתאמה למתים, ואסור לו לאכול או לשתות מה שיוצא מגפן היין. כשהוא מסיים את ימי הנזירות, הוא צריך להביא שלוש קורבנות. קורבן עולה, קורבן שלמים, וגם את הקורבן הנחשף על ידי החסידים הראשונים, קורבן חטאת. היו אותם חסידים נודרים להיות נזירים כדי להביא את הקורבן חטאת. עכשיו, היו נזירים, חודש שלם, חוויה מאוד מאוד נפלאה, איש כי יפלי, לנדור נדר, נזיר להזיר להשם. הייתה להם חוויה נפלאה מאוד בתקופה הזאת, והם רוצים לסיים את ימי הנזירות ולהביא את הקורבנות נזיר, כמו שהם כל כך רצו, קורבן חטאת. אז הפרישו סכום כסף לקורבנות הנזיר. הלכו, קנו קורבן עולה, קורבן שלמים וקורבן חטאת. אבל נשאר כסף. הכסף הזה מוקדש לקורבנות נזיר. מה עושים עם שאר הכסף שנשאר? אז במשנה למדנו מותר נזיר, ילך לנדבה. שמים את זה בקופה מיוחדת שהיה בעזרה, ששם היו שמים כסף, והכהנים, הגזברים, היו מוצאים את הכסף הזה, והיו משתמשים עם זה באותם זמנים שלא כל כך היו אנשים שהיו בבית המקדש, ולא היו קורבנות, אז כדי שהמזבח לא יעמוד בטל, היו מקריבים קורבנות עולות ציבור, מה שנקרא קיץ המזבח. זה קורבנות שהם מביאים מתי שהמזבח לא היה עליו קורבנות, היו מביאים את הקורבנות עולה האלה. אגב, תמיד שנאמר במהלך השיעורים, לנדבה זה הכוונה למטרה הזאת. מביאה הגמרא ויכוח, האם תמיד אנחנו אומרים שמותר הכסף שהפריש לצורך קורבנות הנזיר הולך לנדבה, האם זה תמיד הולך לנדבה? כי הרי בעצם הקורבנות של הנזיר מורכב, יש שלוש סוגי קורבנות. קורבן חטאת, מותר קורבן חטאת באמת הולך לנדבה. אם אדם הפריש כסף בשביל לקנות קורבן חטאת ונשאר לו כסף, הכסף שנשאר הולך באמת לקופה של נדבה. אבל קורבן עולה וקורבן שלמים, אם אדם הפריש כסף לקורבן עולה או לקורבן שלמים ונשאר לו כסף, זה לא הולך לנדבה. אלא מותר עולה, מביאים עם זה קורבנות עולה. מותר שלמים, מביאים עם זה קורבנות שלמים. כאן עושים ערבוב אחד, כאילו כל הקורבנות נזיר הפכו להיות איזושהי יחידה אחת, והכל הולכים בחומרה של קורבן חטאת, ומותר, כל הכסף הזה הולך כולו לנדבה. למה? אולי חלק תיקח לקורבן עולה, חלק תיקח לקורבן שלמים. אז רב חסדא אמר, פה מדובר, והוא שקרבה חטאתו בסוף. זאת אומרת, הוא בא לקנות קורבנות נזיר מהכסף שהוא הפריש, אז הוא קודם כל קנה קורבן עולה, אחר כך נשאר לו כסף לקורבן שלמים וחטאת. הלך, קנה קורבן שלמים, נשאר לו כסף לקורבן חטאת. אז עכשיו כל הכסף כאן מיועד רק בשביל הקורבן חטאת שנשאר לו. אז כשהוא קנה קורבן חטאת ונשאר כסף, זה נקרא מותר חטאת. לכן זה הולך לנדבה, כדין מותר חטאת. אבל יקרבו שלמים בסוף, ולכאורה אותו דבר גם אם קרבו עולה בסוף, אז אם כן מותר הכסף, זה מותר שלמים או מותר עולה, אז אם זה היה בסוף שלמים, הקורבן האחרון, אז מותר הכסף יהיה לשלמים. אם בסוף היה קורבן עולה, אז לכאורה מותר הכסף יהיה לעולה. ככה דעתו של רב חסדא. מגיע רבי זעירא עם חידוש. את הסברה של רב חסדא באמת נכונה, אבל אמר רבי זעירא, על זה נאמרה הלכה למשה מסיני מיוחדת. בלי צורך להביא טעמים. זה הלכה למשה מסיני. שכשנזיר מפריש כסף לקורבנות הנזיר שלו, מה שנשאר מהכסף, לא משנה הסדר של הקרבת הקורבנות, זה הולך לנדבה מותר הכסף. אפילו קרבו שלמים לבסוף. הלכה למשה מסיני בנזיר, שתי מותרה הולכת לקופה של נדבה. מביאה הגמרא שיש ברייתא מחזקת את דעתו של רבי זעירא, מתניתא מסייע לדין, מסייעת לזה, לרבי זעירא, ויש גם ברייתא, מתניתא מסייע לדין, שמסייעת לדעתו של רב חסדא. קודם כל, מביאה הגמרא ברייתא, מתניתא, שמסייע לדעתו של רבי זעירא. ברייתא אומרת ככה, אלו הן מעות סתומין. כתוב שנזיר, שהפריש כסף לקורבנות נזיר שלו, שבזה אנחנו בעצם עוסקים, הרי יש לו שני דרכים איך להפריש את הכסף. דרך אחת, שהוא מפריש סכום כסף, זה בשביל הקורבן שלמים שאני צריך להביא. עוד סכום כסף, זה בשביל הקורבן עולה שאני צריך להביא. ועוד סכום כסף, זה בשביל הקורבן חטאת שאני צריך להביא. זה נקרא מעות מפורשים. הוא פירש כל סכום למה זה מיועד. יש דרך אחרת. הוא פשוט לוקח סכום של כסף, ואומר כל הסכום הזה יהיה בשביל הקורבנות. זה נקרא מעות סתומים. כי לא מפורש איזה מהם לאיזה קורבן. אז כתוב שמותר מאות סתומים יפלו לנדבה. באה ברייתא ואומרת, אלו הן מאות סתומים שהמותר, מה שנשאר מהם הולך לנדבה. כל שדמי חטאת מעורבים בהם. זאת אומרת, אם בן אדם, כמו שאמרנו, נזיר, שהפריש את הכסף לכל הקורבנות יחד, ובין הקורבנות של הנזיר זה גם קורבן חטאת, אז בכסף הזה מעורבים דמי חטאת, אז מותר הכסף הזה הולך לנדבה. ולא כתוב שזה משנה איזה קורבן הקריבו קודם, ומה הקורבן שנשאר בסוף. תמיד מותר מעות נזיר הולכים לנדבה. כמו דבריו של רבי זעירא. חדש עוד יותר. אפילו הפריש דמי חטאת מתוכה. אפילו שהוא אמר, תשמע, יש לי פה סכום של כסף ושל כל הקורבנות. אבל הקורבנות עולה ושלמים, המותר שלהם, מותר עולה לעולה, מותר שלמים לשלמים. הקורבן חטאת, מותר הולך לנדבה. אתה יודע מה, בוא נפריש את הכסף. בוא נפריד את הכסף. הכסף של קורבן חטאת אני אשים בפני עצמו עכשיו, ושל העולה והשלמים אני אשים אותם בפני עצמם. אומרת הברייתא, זה לא עוזר. אפילו הפריש דמי חטאת מתוכה, מכלל הכסף, זה עדיין מוגדר, הכסף שנשאר, מאות סתומים הן, והם הולכים לנדבה, מותר הכסף הזה, כמו דבריו של רבי זעירא. זה ברייתא שהיא מסייעת לדעתו של רבי זעירא. עכשיו עוברים לברייתא שמסייעת לדעתו של רב חסדא, שאומר שתמיד הולכים אחרי הקורבן האחרון. מותר הכסף, זה, הקרבתי קורבן עולה, אבל עדיין אני צריך לקנות קורבן חטאת ושלמים. בתור נזיר. אז הקרבתי גם קורבן שלמים. בסוף, כל הכסף שנשאר, למה הוא מיועד? הכסף הזה מיועד לקורבן חטאת. בסדר? קניתי קורבן חטאת, נשאר לי כסף. מה מוגדר הכסף הזה? מותר חטאת. אם הסדר היה אחר, שקניתי קודם את הקורבן חטאת, נשאר לי כסף, זה מיועד לעולה ושלמים. טוב, אז קניתי עולה, נשאר לי כסף, בשביל שלמים, אז אחרי שקניתי שלמים, זה נחשב מותר שלמים מה שנשאר. הולכים תמיד אחרי האחרון, זה דעתו של רב חסדא. מביאה הגמרא לזה ראיה מברייתא. נזיר הפריש כסף לכל הקורבנות שלו, כמו שדיברנו קודם, וכמו שאנחנו מדברים כל הזמן. והנה, הוא הפריש חלק מהכסף ואמר, אלו לחטאות, אלו לקורבן חטאת. והשאר, לשאר הקורבנות נזירות, לקורבן עולה ולקורבן שלמים. אחרי זה אותו נזיר הסתלק לבית עולמו, לא הספיק בכלל להקריב, לא הספיק לקנות קורבנות מהכסף הזה, ולא הספיק להקריב מהם. מה הדין של הכסף הזה? אז דמי חטאת זה כמו החטאת עצמה. אדם הקדיש קורבן חטאת והוא נפטר. אז חטאת שמתו בעליה הלכה למשה מסיני שהולכת למיטה. עכשיו, איך אתה יכול להרוג כסף? אתה לא יכול. אז מה עושים עם כסף כשהוא צריך להשמיד אותו? ילכו לים המלח. שם זה יאבד. והשאר, יש לו פה מעות של עולה ושלמים, יביא חצי עולה וחצי שלמים. עכשיו, יש פה כסף שהוא עולה ושלמים. לפני שהפרידו את הכסף הזה, בעצם הכסף שנשאר, אחרי שהוציאו את מעות החטאת, הכסף שנשאר מיועד לעולה ושלמים. עכשיו, אם האדם נהנה מהכסף הזה, זה הקדש הרי. אדם שנהנה מההקדש, הוא בעצם גוזל, אבל כשמדברים על הקדש, זה נקרא מעילה. באיזה כסף יש דין מעילה? יש הרי בקורבנות שתי רמות. יש קודשי קודשים ויש קודשים קלים. ההבדל המאוד מרכזי בין קודשי קודשים לקודשים קלים, זה מה קורה ברגע שאני מקדיש לשם הקורבן הזה. למשל, אני מקדיש פה עכשיו כסף לשם קודשי קודשים. קודשי קודשים, בכסף שלהם כבר יש דין מעילה. לעומת זאת, כשאני מקדיש כסף לשם קודשים קלים, אין דין מעילה בכסף שלהם. אם אני נהנה מהכסף הזה, זה לא מחייב אותי בדין של מעילה, שזה לשלם את הקרן ולהוסיף חומש ולהביא קורבן אשם מעילות. לא, אין מעילה בקודשים קלים עד שמקריבים את הקורבן, לא ניכנס לזה. בכל אופן, אז כשיש לי פה סכום של כסף, שיש בו גם חלק עולה שבו שייך דין מעילה, וגם חלק שלמים שבו לא שייך דין מעילה, ונהניתי מחלק מהכסף הזה, האם אני נחשב שמעלתי ואני חייב בדיני מעילה? אם אני מעלתי רק בחלק מהכסף, תמיד אני יכול לטעון, לא מעלתי בכסף של הקורבן עולה, מעלתי בכסף של הקורבן שלמים, ובקורבן שלמים אין דין מעילה. לכן מועלים דווקא אם אדם נהנה בכולם, אבל אם הוא נהנה במקצתם, אין דין מעילה, אין מועלים במקצתם, כי יכול להיות שאני יכול לטעון, מה שנהניתי, נהניתי מהקורבן שלמים. בכל אופן, הברייתא לא כותבת, ולא אמר אם מת, יפלו לנדבה. לא אמרנו לגבי שאדם הפריד בין הכסף של החטאת לבין הכסף של העולה והשלמים, שכל הכסף, אם האדם הזה מת, יפול לנדבה. סימן שלא מתייחסים לכל הכסף כיחידה אחת, אלא כל זמן שהחטאת מעורבב פה בכסף הזה, בסדר. אז כיוון שיש פה דמי חטאת, אולי באמת אנחנו נאמר שזה ילך לנדבה המותר הכסף. אבל פה שהרי הוא הפריש את הקורבן חטאת מתוך שאר הכסף, זה כאילו הוא כבר קנה קורבן חטאת מחלק מהכסף, ונשאר לו כסף לעולה ושלמים, זה כמו מותר העולה והשלמים, כי בעצם האדם הוא נפטר, אנחנו לא אומרים שמותר הכסף הזה ילך לנדבה, למה? כי מכיוון שהולכים אחרי האחרון, והאחרון שנשאר פה זה עולה ושלמים, שהם לא הולכים לנדבה מותר עולה ושלמים, אז לכן הם ילכו לעולה ולשלמים, מחלקים את הכסף חלק לעולה וחלק לשלמים, אבל הם לא הולכים לנדבה, כמו דעתו של רב חיסדא. טוב. אומרת הגמרא, רב חיסדא אמר, דיברנו עד עכשיו לגבי קורבנות של נזיר. נזיר, כשהוא בא לצאת מימי נזירותו, לא מספיק לו להביא בהמות לקורבנות. הוא צריך גם להביא מה שנקרא רקיקי נזיר, לחמי נזיר. הוא מביא 20 לחמים, שצריך להיות מצות, אסור שהם יחמיצו, בתור מנחה. רב חיסדא אמר הלכה, מותר לחמו של נזיר, מאדם הקדיש כסף, להביא מזה לחמי נזיר. קנה לחמי נזיר, ונשאר לו כסף. מה עושה עם מה שנשאר? ירקב. המעות האלה צריכים ללכת לירקב, אין מה לעשות איתם. אמר רבי יוסי, ויעות. יפה אמר רב חיסדא, ואני גם אסביר למה. להקריבו בפני עצמו אין את יכול. אתה לא יכול עכשיו לבוא לקנות בכסף הזה לחמים החדשים ולהקריב אותם בפני עצמם, שאין לך לחם קרב לעצמו, אין דבר כזה להקריב רק לחם. אתה יכול להקריב לחם עם קורבן, אבל פה כבר הקריבו את הקורבן. אז הנזיר הזה כבר לא חייב עוד קורבן. מה תגיד? טוב, יש פה איזה נזיר שעומד בתור, שהוא עכשיו חסר לו לחמים, תביא את זה לנזיר ההוא. זה גם אי אפשר. להקריב עם נזירות אחרת, אין אתה יכול, שאין לך נזירות באה בלא לחם. הנזיר עצמו צריך להקדיש לבד את הכסף של הלחמי נזיר. הוא לא יכול להשתמש עם כסף שנזיר אחר הקדיש. לפום כן, בגלל שאין ברירה, לכן צריך מימר, צריך לומר, מותר לחמו של נזיר יורכב. אז דיברנו עכשיו כבר על הקורבנות של הנזיר, אם יש מותר. דיברנו על הלחמים של הנזיר, אם יש מותר. עכשיו נשאר לדבר רק על דבר אחד. הנזיר, ביחד עם הקורבנות, צריך גם להביא נסחים. כמו קורבנות שמגיעים עם נסחים. נסחים זה יין, זה סולת ושמן. הוא הקדיש כסף לנסחים של נזיר, ונשאר לו מותר. מה עושים עם מותר הנסחים? בהתחלה בני הישיבה סברין מימר, סברו לומר, הוא לחמו, הוא מותר נסחיו, שמותר נסחיו גם ירקבו. אמר רבי יוסי בר רבי בון, לא, יש הבדל גדול. הלחמים, מה עושים עם לחמי נזיר? אוכלים את זה. אז זה קודשים קלים. מותר קודשים קלים באמת ירקבו אולי. אבל מותר נסחיו, מה עושים עם נסחים? עם היין, עם המנחה של הקורבנות? מקטירים את זה על המזבח. זה קודשי קודשים, אינון. ולכן, הדין הוא, כמו שחטאת וכמו אשם, כל הקורבנות שהם נחשבים קודשי קודשים, מותר הכסף שלהם, דינו לנדבה. אז אם כן, בא פה רבי יוסי ברבי בון לומר בשיטתו של רב חיסדא, שכל מותר קודשי קודשים הולך לנדבה. חידוש. אומרת הגמרא, לחידוש הזה מצטרפים עוד שני חכמים. על דעתי דרבי יוסי ברבון, אז הוא שמואל, רב חיסדא ורבי אלעזר, פה אנחנו כבר יודעים את דעתו של רב חיסדא, שהוא סובר שמותר קודשי קודשים הולכים לנדבה, אבל גם שמואל וגם רבי אלעזר, שלושתם אמרו דבר אחד, מותר קודשי קודשים הולך לנדבה. רבי חיסדא, האן דאמרן, שהוא אומר מותר נסחים שהם קודשי קודשים הולכים לנדבה. שמואל, דאמר, מאיפה מוצאים שהוא סובר גם כן מותר קודשי קודשים הולך לנדבה? דאמר רבי יוסי, ראינו את זה מיד אחרי המשנה, עד הענת המן, כשעוד הייתי בבבל, שמעת קל רבי יהודה שאל לשמואל. שמעתי את הקול של רבי יהודה איך שהוא שואל שאלה את מורו ורבו שמואל. מה הייתה השאלה? אדם שהלך הקדיש מחצית השקל, הפריש שקלו, ואחר כך, אחרי אריכות ימים ושנים טובות, הוא מת. מה עושים עם השקל הזה? הרי את השקל הזה למה הקדישו? בשביל לקנות עם זה קורבנות בבית המקדש, קורבנות ציבור, אלה קודשי קודשים. קורבן תמיד זה קודשי קודשים, קורבן מוסף זה קודשי קודשים, קורבנות ציבור זה קודשי קודשים. אז אם כן, מחצית השקל זה גם קודשי קודשים. ואמר לי, מה עושים עם הכסף הזה? אומר שמואל, יפלו לנדבה, אז אתה רואה מפה, שמותר קודשי קודשים הולך לנדבה. איפה רואים דעה שלישית שסוברת מותר קודשי קודשים לנדבה? רבי אלעזר דה יתמר, מותר עשירית העיפה שלו. כהן גדול צריך כל יום להביא מה שנקרא מנחת חביתין. כל בוקר היה צריך להביא עשירית העיפה למנחת חביתין. הפריש כסף ששיקנו עם זה מנחת חביתין. ונשאר מהכסף הזה. זאת אומרת, מנחה חביתין זה מנחה, כן? כמו כל המנחות. זה סולד, זה אולי גם שמן. קנו עם זה את מה שצריך למנחת חביתין, נשאר כסף. מה עושים עם מותר הכסף? יש בזה שתי דעות. רבי יוחנן אמר, יוליכם לים המלח, צריך להשמיד את הכסף הזה. רבי אלעזר אומר, פה זה הרי מדובר על קודשי קודשים, במנחת כהן, ודאי זה קודשי קודשים, המנחת כהן גדול, אומר, יפלו לנדבה, רואים פה שמותר קודשי קודשים, ילך לנדבה. הלכה, היי, עוברים למשנה הבאה, אם אספו פדיון, כסף לפדיון שבועים, היה אדם שהיה בשבי, ובשביל לשחרר אותו צריך לאסוף כסף. אספו הרבה כסף, ובסוף הגיעו לסכום הרבה יותר גדול מה שצריך. מותר שבועים לשבועים, אז מהכסף הזה משתמשים לפדות שבועים נוספים. אבל אם אספו פדיון שבועים בשביל שבוי מסוים שהיה בשבי, לא באופן כללי פדיון שבועים, אלא שבוי מסוים עם שם, איך נקרא, עם מספר זהות, יודעים בדיוק בשביל מי אספו את הפדיון שבועים הזה, מותר שבוי מסוים, נותנים את מה שנשאר הכסף לאותו שבוי. אולי יוכל להשתקם עם זה. בכל אופן נותנים לו את זה בתור מתנה. אספו כסף לעניים, צדקה. נתנו לכל העניים כדי צורכם ונשאר כסף. מותר עניים, חלקו לעניים נוספים. מותר עני, אם אספו כסף לבן אדם מסוים, וחיממו את הלב של הציבור, כמה הוא מסכן, ואספו לו כסף, ובסוף הציבור נתנו כל כך הרבה, שנשאר עוד כסף מעבר למה שהוא צריך, נותנים את זה מתנה לאותו עני. אם אספו כסף לחברה קדישה, מה שנקרא, בשביל הוצאות תכריכים, וכדומה, אז מותר מה שנשאר, מה שאספו לצורך המתים, שאין להם כסף לממן את עצמם, אז יקביתנו, יש קופה מיוחדת, חברה קדישה, צריך שיהיה דבר כזה, כן, יכול להיות שיש, שכאלה שאין להם את המימון, אין להם כסף בשביל הוצאות של הקבורה, אז אוספים קופה מיוחדת לכל, לצורכי המת, לתכריכים, לכל מה שצריך. אז אם אספו כסף להם ונשאר כסף, אז יהיה למתים אחרים שלא יבואו. מותר המת, אבל אם אספו כסף בשביל מת מסוים של... נפטר בלי כסף, אין אפשר לו כסף לקבור אותו, אספו כסף בשביל זה, ונשאר, בסוף היה יותר כסף מה שצריך, אז ייתנו את זה, לפי דעת חכמים, ליורשיו, ולא, מה עוד איזה עוד אפשרות יש? אני אומר, מכיוון שכבר ביזינו את כבוד המת, שהלכנו ואספנו בשבילו כסף מסכן, אז לפחות תשאיר את זה בשבילו, תעשה לו איזו מצבה מאוד יפה מהכסף הזה, בכל זאת מפית תנקמה, תן הראשון, נותנים את זה ליורשיו. עומדים דעתו של אותו מת, שבוודאי הוא שמח, איך אומרים, הוא נפטר בלי כסף, פחות היורשים שלו יתחילו עם כמה מטבעות, יהיה להם קצת כסף. רבי מאיר אומר, אני לא בטוח שזה משהו התכוון. לכן, מותר המת, אם נשאר כסף ממש שגבו לצורך קבורתו, יהיה מונח מספק עד שיבוא אליהו הנביא. ואז נדע מה לעשות עם שאר הכסף. רבי נתן אומר, לפי דעתי אני חולק בכלל על תנא קמא. לפי דעתי מותר המת בונים לו נפש, הכוונה מצבה יפה, על קברו. כי אם כבר ביזו את המת בזה שביקשו כל כך הרבה תרומות בשבילו, אז לפחות שהוא ירוויח את הכסף על זה, הזה, ולא ליורשים. ובעצם יש פה את הנקמה שאומר מותר המת ליורשיו, יש פה את רבי נתן שאומר מותר המת בונים לו מצבה יפה, ויש פה את רבי מאיר בתווך שהוא מסתפק מי מביניהם הסברה שלו יותר מתקבלת, ולכן הוא אומר, יש פה ספק, אם משאירים את הכסף עד שיבוא אליהו הנביא, אולי אפשר להכניס את הכסף הזה כבר לתוך הקבר, כי מן הסתם כשאליהו הנביא יבוא, ועד תחיית המתים, נוכל להוציא משם את הכסף הזה אולי. טוב. כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, כך כתוב בחזן. אומרת הגמרא, אם גבו לו לאיזה מת, היו בטוחים שהבן אדם הזה אין לו כסף אפילו בשביל קבורה, אז עשו מגבית. בחזקת שאין לו כסף, בסוף נמצא שיש לו. מצאו איזה מעטפה, יש שם כסף בשביל הקבורה שלו. רבי ירמיה סבר מימר, היה סבור לומר, מותר המת ליורשיו, כמו כל מותר המת. כמו תנא קמא. אמר לי רבי ידי, שמגיע ממקום שנקרא חוטרה, רבי ידי דה חוטרה, הגה בעצמך, דלא כיוונן אלא לי. הרי אלה שנתנו... לא התכוונו אלא לתת את זה בשביל המת. אז איך אתה רוצה לתת את זה ליורשים? אמר לי, ענה, לא אמרית. אני לא אמרתי לך את החילוק הזה, שאתה בא לך לומר, תראה, כל מה שכתוב מותר המת, יהיה ליורשיו, זה בדווקא מתי שגבו כסף בשביל אחד שבאמת אין לו כסף לקבורתו. והשתמשו עם הכסף הזה ונשאר כסף. אז אומרים, זה ילך ליורשיו מה שנשאר הכסף. כי התורמים התכוונו באמת שמה שישאר ילך ליורשיו. ואתה בא לחלק עכשיו, אתה אומר, שאם בסוף בכלל לא היו צריכים את הכסף הזה, אז אתה אומר, פה אני לא אתן את הכסף ליורשים. כי התורמים לא התכוונו לתת איזה מתנה ליורשים. אם נשאר כסף, אתה אומר, טוב, מה שנשאר יהיה ליורשים. אבל בכלל לא השתמשת עם הכסף הזה לצורך מה שהתרמת אותם, אז אולי פה זה יהיה שונה. ככה רצה רבי ידי לומר לרבי ירמיה. אמר לי, כנראה שהוא היה רבו רבי ירמיה, אז הוא אמר לו לתלמידו, ענה, לא אמרית, אני בחיים לא אמרת לך כזה חילוק. את מנען לך, מאיפה אתה לוקח כזה חילוק? אני לא מקבל את זה. תמיד אם נשאר כסף, לא משנה אם השתמשו עם חלק מהכסף או לא השתמשו עם חלק מהכסף, התרימו האנשים לצורך קבורתו, נשאר כסף מכל סיבה שהיא, זה הולך ליורשים. תני בשם רבי נתן. מותר המת, מספו כסף לצורך איזה מת ונשאר עודף, אז למדנו במשנה דעתו של רבי נתן, יבנה לו נפש על קברו, יבנה לו מצבה יפה, על קברו, והוא מוסיף פה עוד דבר. יעשה לו זילוף על גבי מיטתו. אפשר לקנות יין שיש בו ריח טוב, בשביל לזלף על גבי מיטתו של המת בזמן של הלוויה, כדי שיהיה ריח יותר טוב, שלא יריחו ריח לא טוב. מביאה הגמרא ברייתא. תנאי, אין פודין שבוי בכסף שאספו לשבוי אחר. ואין גובין טלית, לא קונים טלית לעני אחד, בטלית, בכסף שאספו בשביל לתת טלית לאדם אחר, גבו כסף בשביל לקנות למישהו טלית, נשאר כסף, אל תקנה עם זה טלית למישהו אחר. אבל אם הגבאי צדקה כן עושים שינוי ביעד של התרומות, מה שהתרימו את האנשים ליעד אחד ומשנים, אין ממחים ביד פרנסים לכך. לא מוחים בידם. כי אנשים שתורמים צדקה לגבאי והם סומכים עליו כי הוא נותנים לו את הכסף, הם גם סומכים עליו שהוא ידע לאיפה להעביר את הכסף. תנא רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין עושי נפשות לצדיקים. אתה לא צריך לעשות אוהל מדי מרשים בשביל צדיקים. סתם כמצבה רגילה ודאי שכן, אבל לעשות איזשהו משהו מפואר, אתה לא צריך לעשות בשביל הצדיקים. למה? דבריהם, הן זיכרונם. הדברי תורה שהם אמרו, ואנשים יאמרו את זה משמם, תמיד יזכרו מאותם צדיקים כשאמרו את הדברי תורה שלהם. מספר את הגמרא, רבי יוחנן, גדול הדור בארץ ישראל, אבל מסמיך ועזל, הוא נשען והלך, היה לו קשה ללכת, הוא היה מבוגר מאוד, העל רבי חייא בר אבא, זאת אומרת, על רבי חייא בר אבא, הוא עזר לו ללכת, רבי חייא בר אבא. לפתע עבר שם רבי אלעזר, של לא לפני הרבה זמן, הגיע מבבל לארץ ישראל. עכשיו, כשבבבל, הכבוד שהתלמידים רכשו לרבם, שהם לא עברו לפניו ככה, אלא הם המתינו בצד והסתתרו ככה עד שהרב עבר. כנראה בארץ ישראל הדרך של הכבוד הייתה בדיוק הפוכה, שכשהרב מגיע כולם מגיעים אל הרב. עכשיו, רבי אלעזר, רבי אליעזר, שהוא היה רגיל לנימוסים של בבל, של יהודי בבל, אבל רבי אליעזר חמילי, הוא מתאמר למקמי, כשרבי אליעזר ראה את רבי יוחנן עובר, אז הוא ככה הסתתר, נעצר ככה בצד, נתן לרבי יוחנן לעבור. אבל רבי יוחנן ראה את זה בתור זלזול, כי פה בארץ ישראל הדרכי רצו שבאים להקדים בשלום הרב. אמר, אילן תרתי מילאיו שני דברים שלא כהוגן, עדיין בבלאי אביד בי. אותו בבלי רבי אליעזר עשה איתי. איזה שני דברים? דבר ראשון, חדה דלא שאיל בשלומי. דבר ראשון, הוא לא בא לשאול בשלומי, מה שלום הרב? שלום עליך רבי. דבר שני, וכה אדם מתאמר, הוא מסתתר. למה הוא מסתתר? הקפיד עליו. אמר לי רבי יעקב בר אידי, אל תקפיד עליו, הפוך, הוא מתכוון לכבודך. כך נהגים גבהון, ככה נוהגים בבבל. דזערה לא שאיל בשלומי דרבה, התלמיד לא ישאל בשלומו של הגדול ממנו. אולי מחכה שהגדול ישאל בשלומו, לא נעים לו לבוא במצב כזה שהוא זה שבגללו יבוא הרב לשאול בשלומו. דהינו נהגים ומקיימים ונוהגים ומקיימים את מה שהפסוק אומר, ראוני נערים ונחבאו וישישים קמו עמדו. הנערים הפשוטים מתחבים מהגדולים מהם. הישישים המבוגרים והגדולים הם אלה שקמים ועומדים ושואלים בשלום האחרים. איך אמר לו? פסוק באיוב. עכשיו, כנראה רבי יעקב בר אידי, למרות שהוא ניסה לשכנע, הוא ראה שרבי יוחנן לא התפייס מזה. אז הוא הביא לו עוד הוכחה שדווקא זה שרבי אליעזר הסתתר מלפניו, זה בגלל שהוא כיבד אותו. אמר לי, יש לי שאלה הלכתית, כבוד הרב. יש איזשהו פסל שהיה נקרא אדורה. מהו למעבר כמי דאדורה צלמי? האם מותר לי לעבור ברחוב ששם העמידו את הפסל הזה? או שאני צריך ללכת בדרך אחרת? אמר לי רבי יוחנן, מה, אתה מתחשב בפסל הזה? כאילו מה, בגלל שהוא עומד פה אתה תצטרך ללכת דרך אחרת? מה, את פלג ליקר? אתה נותן לו כבוד? זה שאתה הולך דרך אחרת, זה אומר שאתה נותן לו איזשהו, אתה מייחס אליו איזה משהו. מי הוא בכלל? אל תגרוס אותו, כמו שאומרים. תעבור! בגללו אתה תאריך את הדרך, מה פתאום? זה נקרא לעשות לו כבוד. עבור כמוי ושמי עינוי! תעבור לפני הפסל הזה, ותנקר לו את העיניים. תצא ממנו צחוק. אמר לו רבי יעקב ברידי, כבוד הרב, יאות רבי אליעזר עביד, זה לא עבר כמך. אז אם ככה, יפה עשה רבי אליעזר, כשהוא לא עבר לפני כבוד הרב, שהוא חלק לכבוד הרב כבוד. הרי הנה עכשיו הרב אומר, שאסור לחלוק כבוד כזה להבדיל לפסל. אז אם כן, לכבוד הרב בוודאי אפשר לחלוק כזה כבוד, שלא עוברים ליד הרב כדי לחלוק לרב כבוד. טוב, זה היה נראה שאולי כן קיבל את זה, לא קיבל את זה רבי יוחנן. בכל אופן, אבל רבי יוחנן היה לו עוד טענה על רבי אליעזר. רבי אליעזר היה תלמידו, קנה ממנו הרבה תורה מרבי יוחנן. אז הוא אומר, ועוד אביד, הבבלה, אני שמעתי שהבבלי הזה, רבי אליעזר, עשה עוד דבר שהוא לדעתי לא בסדר. מה? דלא אמר, שמעת משמי. כשהוא אומר דברים שהוא שמע ממני, הוא לא אומר את זה בשמי, הוא אומר את זה סתם הלכות, כאילו הוא אומר את זה בשמו. יש לי על זה הקפדה גדולה, מה תכף תגיד למה זה כל כך היה חשוב לו שיאמרו בשמו. אבל מכיוון שהוא הקפיד, מאוד נבהלו מזה רבי עמי ורבי אסי, הם דאגו לשלומו של רבי אליעזר, שלא יהיה ניזוק מהקפדה של רבי יוחנן. נכנסו לפניו רבי עמי ורבי אסי לפייס אותו. אמרו לו, רבי אל תקפיד עליו. לא ככה היה מעשה בבית הכנסת של תרסיים, סוג של בעלי אומנות. הם התווכחו החכמים שם לגבי בנגר, נגר זה בריח כזה שסוגרים את הדלת, רוצים שהוא היום, מה אנחנו עושים, יש לנו כזה מין צילינדר או משהו כזה שנועלים, או מין לשונית כזאת שנסגרת. אבל בזמנם היה מין, כמו שיש בחלק מהשערים אפילו עד היום, שכשסוגרים את השער, תוכבים איזה בריח בתוך הקרקע. אז זה נקרא נגר. אז הוויכוח היה לגבי שבת, אם מותר לקחת נגר שיש בראשו גלוסטרה, שיש בראשו בוכנה כזאת, שמשמשת בדרך כלל, זה כמו מין מוט, שלמעלה יש כזה מין, מקום רחב יותר כזה, שהופכים בדרך כלל את המוט, ועם זה קודשים תבלינים. עכשיו לוקחים כזה מוט, משתמשים איתו בתור בריח בשביל לסגור את השער. האם מותר לעשות את זה בשבת או לא? מצד אחד זה נחשב כלי, אולי מותר, מצד שני זה נחשב בונק, אתה עכשיו תוכב את זה בתוך האדמה. בקיצור, היה שם ויכוח גדול בנושא, לא ניכנס כרגע לכל הנושא, שנחלקו רבי אליעזר ורבי יוסי, עד שכל כך היה לאט הוויכוח, הלוקו דבריי כיש נאום השם, שקראו ספר תורה בחמתם, מרוב כעס. מיד מחדד את הגמרא, קראו סלקא דעתך? הרי כאלה חכמים גדולים, יש דברים שהם בחיים לא יעשו, לקרוא ספר תורה, הרי אדם ניכר בכעסו, אז גם בשיא הכעס, לא יכול להיות שהם קראו ספר תורה, אלא שנקרא ספר תורה, יכול להיות שהם רצו להוכיח מפה, רצו להוכיח משם, ותוך כדי אלעת הדברים, הספר תורה נקרא מעצמו. והיה שם זקן אחד, רבי יוסי בן קיס, מה שמו? שאמר, מה, היה פה כזה כעס? בבית הכנסת? אתה יודע שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? תמהני אם לא הווה, אם לא יהפוך בית הכנסת הזה להיות בית עבודה זרה. חזר ואמר, אז רבי יוחנן ענה להם, אז מה אתם רוצים לומר לי רבי עמי ורבי יעשי, שאני לא אכעס על התלמיד שלי, מה אתם משווים? הרי שמה היו שני חברים שהתווכחו ביניהם. אז הם באמת היו צריכים להיזהר, לא לכעוס ולהקפיד אחד על השני, כי תראה מה התוצאה של המעשים שלהם, שהם באו ונקרא ספר תורה וחמתם, וגם בהמשך, באמת, באמת, הגמרא בתלמוד הבבלי, במסכת יבמות, דף צדיק פר עמוד ב', מספרת שבאמת היה, המקום הזה נהפך לבית עבודה זרה, זה בגלל שבאמת שני חברים אסור להם להקפיד אחד על השני, אבל אני הרב, והוא התלמיד, מותר לי להקפיד עליו בשביל להעמיד אותו בדרך הישרה. זה מה שהוא אומר, זה ההבדל. אך ידי מחברי, וכי רבי אליעזר הוא חבר שלי, שאסור לי להקפיד עליו כמו שאלה הקפידו על זה על זה, בין חברים, לכן נקרא ספר תורה בחמתם. טוב, אז הם לא הצליחו לפייס אותו. רץ מהר רבי יעקב ברידי, נכנס לפניו לפייס אותו, רבי יעקב ברידי אמר לי, כבוד הרב, מה הקפדה? על מה הרב מקפיד על רבי אליעזר? שהוא לא אומר את הדברים בשמך? הרי הוא תלמיד מובהק שלך, כל מה שהוא יודע זה ממך. כל אחד מבין שכשהוא אומר דבר הלכה, זה הוא אומר את זה בשמך. אני אוכיח לך את זה מהפסוק. אמר לי, כתיב ביהושע, כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע וגומר. זאת אומרת, כמו שמשה רבנו קיבל מפי הגבורה, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע. עכשיו, וכי כל דיבור ודיבור שהיה יהושע יושב ודורש, היה אומר, כך אמר משה רבנו? ודאי שלא. אלא יהושע יושב ודורש סתם. וכולם יודעים הכל, שמאיפה יהושע בן נון יודע את כל הדברי תורה האלה? בכלל לא היה דברי תורה ממי לשמוע אז. כל הדברי תורה שהיו בעולם היה ממשה רבנו. אז כל אחד מבין שאם יהושע אומר דבר תורה, בטח הוא שמע את זה ממשה רבנו. יודעים הכל שהתורה של משה היא אף אתה אותו דבר. אליעזר יושב ודורש סתם, אבל כולם יודעים שכל דברי התורה שלו הוא קנה ממך. יודעים הכל שהתורה שלך היא. כל כך הוא התפייס מזה, אמר להן לרבי עמי ורבי אסי, הוא פייס אותי כמו שצריך, מפני מה אין אתם יודעים לרצות כמו בן אידי חברנו שהוא ריצה אותי כמו שצריך. אבל למה כל כך היה אכפת לרבי יוחנן זה שרבי אליעזר לא אומר הלכות בשמו? העיקר זה הלכות נכונות, מה זה משנה בשם מי הוא אומר את זה? רבי יוחנן, מה יקולי דבי די אמרון שמעתם משמי? מה כל זה שעושה את כל העניין בגלל שהוא רוצה שיאמרו שמועות משמו? אומרת הגמרא, ודאי שזה חשוב. אף דוד ביקש עליה רחמים, שיגידו דברי שמועה מפיו בעולם הזה אחרי פטירתו. שנאמר, דוד המלך מבקש לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, אגורה באוהלך עולמים. אני רוצה להישאר בבית המדרש, בית הכנסת, כל הזמן, לנצח. יחסה בסתר כנפיך, סלע, לתמיד. אחי, עלתה על דעתו של דוד שיהיה חי וקיים לעולמי? מה פירוש? ודאי שלא. אלא כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא. זאת הייתה התפילה שלו. אמר, בנו של עולם, מבקש ממך, אזכה שיהיו דבריי נאמרים בבתי כנסיות, בבתי מדרשות. אולי בתי כנסיות זה התהילים, בתי מדרשות זה השמועות שהוא אמר, דברי תורה, בתי כנסיות זה מקום של תפילה, בתי מדרשות זה מקום של לימוד. ואז זה יחשב שאני נשאר חי לנצח, כי גם כשהוא בקבר עדיין יש לו חיים כשאומרים דברי תורה משמו. איפה מצאנו דבר כזה? שמעון בן עזירא בשם רבי יצחק אמר, כל תלמיד חכם שאומרים דבר הלכה מפיו בעולם הזה, יש לו חיות בעולם הזה עדיין. עכשיו כאילו הוא חי. שפתיו רוחשות עמו בקבר. מה המקור לזה? מה פסוק בשיר השירים? שנאמר, וחיכך כיין הטוב. חיכך זה החך, זה הפה של הצדיק. כיין הטוב וגומר. דובב שפתי ישנים אפילו של אלה שנסתלקו. כמו כומר של ענבים, כמו ענבים שנחמרו, התחממו, כמו נחמרו רחמיו, התחממו רחמיו. כמו כומר של ענבים זה, ענבים שמתחממים יחד כדי שיוכלו אחרי זה להוציא מהם יין. שכבר כל כך התחממו, שהם כבר כל כך מוכנים שיוצאים מהם את היין, כיוון שמניח אדם אצבעו עליו, על הענב, הוא כל כך רך שכבר מיד הוא דובב רוחש ממנו היין, והוא יוצא כלפי מעלה. אף שפתותיהם של צדיקים, כיוון שאומרים דבר הלכה מפיהם של הצדיקים בעולם הזה, שפתותיהם מרחשות עמהם בקבר, נאות בקבר. כביכול, כמובן, מבחינה רוחנית, לא מבחינה גשמית. מה נהה לו? מה יש למת מזה ששפתותיו רוחשות בקבר? מביא הגמרא על זה, ברנזירה אמר, כעדיין דשתי קונדיטון, כמו הנאה של אדם ששותה יין מאוד מאוד משובח, שהוא מורבב בשמן ובסמים, או בסמים. רבי יצחק אמר, הנאה היא כמו עדיין דשתי חמיר עתיק, כמו אדם ששותה יין ישן, אף על גב דשתי לי, אפילו אחרי שהוא סיים לשתות את היין, טעם הבפומה עדיין נשאר לו טעם טוב בפה. נותנת הגמרא הוראה. רב גידל אמר, האומר שמועה בשם אומרה, יראה בעל שמועה כאילו הוא עומד לנגדו. ידמה לעצמו, כאילו עכשיו הוא נמצא מול אותו בעל השמועה, כל כך יחיה את הדברי תורה שהוא לומד. שנאמר, אך בצלם, שהוא בצל, שהוא עוסק בדברי תורה, כשאדם שהתהלך איש, אדם שהולך ולומד דברי תורה של רבו, בצלם ירגיש כאילו הוא נמצא בצילו של רבו. כתיב, הפסוק אומר, רב אדם, בלשון רוב, רוב האנשים, יקרא איש חסדו, כשאומר דברים, אומר את זה בשם עצמו. זה שאר כל אדם. ואיש אמונים, אדם נאמן, מי ימצא, קשה למצוא, שאומר דברים בשם אומרם, כשהוא שומע חידוש, ממישהו, הוא אומר את זה בשם אותו אחד שמנו שמע את זה. אבל יש דוגמה אחת שבאמת ככה היה עושה, זה רבי זעירה. אמר רבי זעירה, כל כך היה מדייק בדברים שהוא היה אומר, שכשהוא היה רואה חכם שהוא למשל לא רואה, אז הוא לא כל כך היה מקבל את הדברים שלו בצורה מוחלטת. למה? כי מאיפה הוא שמע את הדברים האלה? כי הוא שמע מהרב, אבל הוא הרי לא ראה את הרב בעיניים. כשלא רואים את הרב, לפעמים יש דברים מסוימים שלא מבינים בצורה כל כך מדויקת, כמו שכשרואים את הרב עצמו. לכן הוא אמר, לתנן צריכין חששין לשמעת את רב ששת. לא צריך לקבל את דבריו של רב ששת כל כך בצורה מוסמכת, כמו שמקבלים שמועות של חכמים אחרים שכששמעו מרבם הם גם ראו אותו. דאו גברא מפתחא, כי הוא היה אדם שלא יכול לראות. עוד דוגמה של רבי זעירא שהיה מאוד מדייק, אמר לרבי זעירא לרב אסי, רבי אסי, חכים רבי לבר פתיה, וכי אתה מכיר את החכם שנקרא בר פתיה, דעת אמר שמעת משמי, שאתה אומר את השמועות בשמו, אמר לי, אז הוא אמר לו, לא, אני לא הכרתי אותו, אבל רבי יוחנן אמרה משמי, אני שמעתי את זה מרבי יוחנן שאמר בשמו. אמר לי, רבי זעירא, רבי אסי, גם פה הוא רוצה מאוד לדייק לדעת בדיוק בשם מי הדברים נאמרו, חכים רבי לרב, וכי אתה הכרת את רב, דעת אמרת שמעת משמי, שאתה אומר הרבה פעמים שמועות בשמו, אמר לי, אז הוא ענה לו, את רב עצמו לא הכרתי, אבל רב עדה ברעבה אמרה משמי, אני שמעתי את זה מרב עדה ברעבה, אמר לי בשם רב, לכן אני יודע את השמועות האלה של רב. אחרי שדיברנו על דוד המלך, שביקש מהקדוש ברוך הוא, הגורה בו עליך עולמים, רוצה לזכות להיות, כמו שהוא באמת זכה, להישאר בעולם הזה, שאומרו את הדברי תהילים שלו, אומרים את זה בתפילה, פסוקי דזמרה ועוד ועוד, בשפתותיו דובבות בקבר. אומר את זה בספר תהילים. מביאה הגמרא עוד איזשהו פסוק מספר תהילים, בעניין דוד המלך. אולי הגמרא מביאה את זה פה, כדי ללמד אותנו, שזה נראה שדוד המלך מבקש, שיאמרו את השמועות שלו בעולם הזה, בתור משהו אישי, שהוא רוצה לזכות להישאר בעולם הזה. למדים אותנו עד כמה דוד המלך לא היה לו שום עניין, בדברים האישיים שלו, אלא כל רצונו ומאוויו היה רק כבוד שמיים. וגם מביאה בעניין הזה אמרה, אין דור שאין בו ליצנים כמו דורו של דוד המלך. מספר את הגמרא, מה היו פרוצי הדור, ליצני הדור עושים? הם שמעו, הקדוש ברוך הוא אמר לדוד, אתה לא תבנה את בית המקדש, שלמה בנך יבנה. היו הרשעים האלה, איזה מידות, הולכים אצל חלונותיו של דוד, אומרים לו, דוד, דוד, אימתי בנה בית המקדש? אימתי בית השם נלך? התכוונו לרמז לו, נו, שימות כבר, הם רוצים כבר שיבנה בית המקדש. כאילו שהם רוצים בית המקדש, הם רוצים שדוד ימות, הם שנו אותו. והיה דוד אומר, בונו של עולם, אף על פי שהם מתכוונים להכעיסני, אבל הוא נשבע שיבוא עליי, יבוא עליו, שהוא באמת יתקיים מה שהם אומרים, אם לא הייתי שמח בדבריהם, גם אני רוצה כבר שיבנה בית המקדש, לא אכפת לדוד המלך להסתלק מן העולם, העיקר שיבנה בית המקדש. תכתיב, שמחתי באומרים לי אותם הליצנים, בית השם נלך. אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה כתיב? והיה כי ימלאו ימיך, רק אז ושכבת את אבותיך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, ימים שלמים אני מונה לך, לא מחסיר רגע מהחיים שלך, לא ימים חסרים. כי למה אתה רוצה? להזדרז ולהגיע לעולם הבא, בשביל ששלמה בנך יוכל לבנות את בית המקדש? כלום שלמה בנך יבנה בית המקדש, למה? מה יעשו בבית המקדש? אלא בשביל להקריב בו קורבנות. אז אני רוצה לספר לך, הנחת רוח שיש לי ממך דוד המלך עכשיו כשבית מקדש כרגע עדיין לא קיים, הנחת רוח שאתה עושה לי עכשיו כשאין בית המקדש, כל כך גדול אצלי, חביב עליי צדקה ומשפט שאתה עושה יותר מן הקורבן. שנאמר פסוק מפורש, ספר משלי, שאת זה שלמה המלך אמר, עשו צדקה ומשפט? נבחר לה השם מזבח, זה יותר מקורבן. אז אולי בשביל זה דוד המלך אמר, הגורה באוהליך העולמים, כי הקדוש ברוך הוא היה חביב בעיני הקדוש ברוך הוא כל כך, התורה של דוד המלך, אמר אם ככה ריבונו של עולם, אני רוצה בשבילך, שאני אמשיך ללמוד תורה גם אחר הסתלקותו מן העולם. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, תעזור שדברי תורה יהיו נשמעים מפי בעולם הזה, גם אחרי שהוא יסתלק מן העולם, כדי שקדוש ברוך הוא לא נחת רוח, למרות שיש בית המקדש, ודוד המלך הוא לא היה יכול להשאיר, היה חשבון שלם, הדוד המלך היה צריך להיפטר לפני שבית המקדש נבנה, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא יישאר עם אותה נחת רוח שיש לו בעבודת השם של דוד, גם אחרי הסתלקותו, כי הוא נשאר בעולם הזה לנצח נצחים. דוד מלך ישראל חי וקיים, כמו שאומרים. הדרן הלך פרק מצרפים שקלים, ועד כאן דף זין.